שלום וברכה, מסכת הגדה דף י"א, אנחנו מתחילים בשורה 12 מלמעלה. אחרי שהמשנה אמרה שיש הלכות שהם כעררים התלויים בסערה, היא אמרה שזה בגלל שיש מקרא מועט והלכות מרובות. ומביאה הגמרא תנא, שנינו בברייתא, שיש הלכות נוספות, כמו נגעים שזה נגעי צרעת, ואוהלות שזה טומאת מת באוהל, שגם שם יש מקרא מועט והלכות מרובות. שואלת הגמרא, נגעים זה מקרא מועט? הרי נגעים מקרא מרובהו, שהרי שני פרקים שלמים בספר ויקרא מוקדשים לנגעי צרעת. עונה על כך הגמרא, אמר רב פאפא, הכי כאמר. כך צריך להבין את הברייתא. נגעים זה מקרא מרובה והלכות מועטות. לעומת זאת, אוהלות זה מקרא מועט והלכות מרובות. שואלת הגמרא, ומה היא נפקמינה? מה יוצא למעשה מהידיעה הזאת שבנגעים המקרא מרובה והלכות מועטות ובאוהלות שהדבר הפוך? עונה הגמרא, שאם הסתפקה לחמילתא בנגעים עיין בקראי, ואם הסתפקה לחמילתא באוהלות עיין במתניתין. אם יש לך ספק בהלכה שקשורה לנגעים, תעיין בפסוקים, ואם יש לך ספק בהלכה שקשורה לטומאת מת באוהל, עליך לעיין במשניות. ציטוט מהמשנה, דינים, דהיינו דיני ממונות, יש להם על מה לסמוך. ומקשה הגמרא, והרי מכתב כתיבן. הרי דיני ממונות מפורשים יפה בפסוקים, אז למה המשנה אומרת שיש להם על מה לסמוכו, ומשמעות המילה סמיכה זה אומר שהם לא מפורשים בפסוקים? מתרצת הגמרא, לא נצרכה אלא לחדר רבי. כלומר, המשנה מדברת על דבני ממונות שלא מפורשים בפירוש בפסוקים. כמו שאומר רבי, דתניא ששנינו בברייתא, רבי אומר, על הפסוק, ואם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש, שמדובר על ממון. הוא מסביר רשי, שמדובר שאישה נהרגה בטעות בשעת מריבה של אנשים, אז ההורג צריך לתת ממון דמי האישה ליורשיה, שהיא לא גורמת חיוב מיתה להורג, כי הרי הוא לא התכוון להרוג אותה אלא את חברו, כמו שכתוב בפסוק, וכי ינצו אנשים יחדיו. וסבר רבי שמי שהתכוון להרוג את זה והרג את זה, פטור ממיתה ומשלם ממון. הוא מוכיח רבי את דבריו. אתה אומר שהכוונה ממון, או אינו אלא נפש ממש. אז מזה שנאמרה נתינה למטה ונאמרה נתינה למעלה, ניתן להוכיח מה להלן ממון, אף כאן ממון. שכמו שנאמר בפסוקים למעלה, לעניין דמי ולדות ונתן בפלילים ושם ודאי מדובר על ממון, אותו דבר נאמר נתינה למטה שנאמר ונתת נפש תחת נפש. אז כמו שלמעלה זה ממון, גם כאן מדובר על ממון. ואם כך, מה הכוונה נפש? הכוונה דמי הנפש. דהיינו, בפסוק כ"ב כתוב, וכי ינצו אנשים ונגפו אישה הרע ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, זאת אומרת האישה לא מתה, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. וזו הנתינה למעלה שהיא ממון. בפסוק אחר כך, ואם אסון יהיה, זאת אומרת האישה תמות, ונתתה נפש תחת נפש, אז ונתתה כמו ונתן, הכוונה שמשלם את דמי האישה ליורשיה. ציטוט מהמשנה, עבודות של הקורבנות יש להם על מה שיסמוכו. מקשה הגמרא, והרי מכתב כתיבן, הרי יש פסוקים מפורשים לגבי עבודת הקורבנות. עונה הגמרא, לא נצריכה המשנה אלא להשמיע לנו להולכת הדם, שלמרות שזו עבודה שאפשר באופן עקרוני לבטל אותה, שהרי אם הוא רצה, הוא יכול לשחוט את הבהמה בצד המזבח וישר לזרוק את הדם. בכל זאת, באה הברייתא לומר, שאם לא בטלה העבודה הזאת, הרי היא נחשבת עבודה לכל דבר, וחלים בה כל הפסולים של העבודות, לדוגמה, מפגלים את הקורבן במחשבת פסול, והיא צריכה כהן ובגדי כהונה, ואם הכהן עובד בה עונן או מיושב או כהן הראל, הרי הוא פוסל אותה. דתניא, שכך שנינו בברייתא. על הפסוק, ושחט את בן הבקר לפני אדוני, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח אוהל מועד, אומרת הברייתא שהמילה והקריבו, זו בעצם קבלת הדם בכלי שרת, ואפקא רחמנא בלשון הולכה. רק השתמשה התורה בלשון של הולכת הדם. דכתיב, שהרי כך כתוב, והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה. ואמר מר, שמה שכתוב והקריב הכהן זו הולכת איברים לכבש. ולמרות זאת, השתמשה התורה בלשון הולכה של מה שכתוב בפסוק והקריבו, כדי לתאר את קבלת הדם. כי היא רצתה למימרה ללמד אותנו, דהולכה לא תפקה מכלל קבלה. ולא נוציא את ההולכה מכלל קבלה. דהיינו, שדיני הולכת הדם הם כמו דיני קבלת הדם. והדין הזה שקבלת הדם נחשב עבודה נלמד מהדיוק בפסוקים, ולכן אמרה עליו המשנה שיש להם על מה שיסמוכו. ציטוט מהמשנה, טהרות. שגם לעניין טהרה מטומאה יש על מה שיסמוכו. שואלת הגמרא, והרי מכתב כתיבן. הרי גם עליהם יש פסוקים מפורשים. אומרת הגמרא, לא נצריכה המשנה אלא להשמיע לנו לשיעור מקווה דלא כתיבה, שהוא לא כתוב במפורש. דתניא, שכך שנינו בברייתא. על הפסוק, ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע, ורחץ במים את כל בשרו וטמא עד הערב, דרשה הברייתא מכך שכתוב ורחץ במים, שזה מלמד במי מקווה. כי הבית מנוקד בפתח, והמשמעות היא מים הם מיוחדים, וזה בא להוציא שלא מדובר על מים שאובים. כי מים שאובים לא צריך לייחד אותם, כי הם נמצאים כל הזמן תחת ידו של האדם והוא יכול לשאוב אותם. מה שאין כן, מי מקווה שצריך לייחד אותם. ומי הוא אומר רש"י? לא מדובר פה על מי מעיין חיים, שהרי בזב כתוב מים חיים. ומזה למדו ששאר הטמאים לא צריכים מים חיים. אלא שמה שנאמר פה במים, הכוונה במים המיוחדים במקווה, אף על פי שהם מי גשמים. ומזה שכתוב את כל בשרו, זה מלמד שמדובר על כמות של מים שכל גופו עולה בהם. וכמה הם אמה על אמה ברום שלוש אמות, ושיראו חכמים שמי מקווה הכמות שלהם זה 40 סאה. שהם עשו חישוב של אמה על אמה לגובה של שלוש אמות, זה שווה ערך ל-40 סאה. ציטוט מהמשנה, תומות יש להם על מה שיסמוכו. ושוב מקשה הגמרא, והרי מכתב כתיבן, הרי הם כתובים מפורש בתורה דיני התומה. עונה הגמרא, לא נצריכה המשנה אלא להשמיע לנו, לחדשה מן השרץ זה לא כתיבה. ששיעור המינימום שמתמה זה רק דבר שהגודל שלו הוא כמו עדשה. וזה לא כתוב מפורש בפסוקים. דתניא, שכך שנינו בברייתא על הפסוק נקרא בפנים, אלה הטמאים לכם בכל השרץ, כל הנוגע בהם במותם יטמא עד הערב. ומהמילה בהם הייתי יכול להבין יכול בכולן, שאולי רק אם נגעת בכל השרץ אתה נהיה טמא, לכן תלמוד לומר פסוק אחר שכתוב וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמא. והמילה מהם אומרת שגם נגיעה בחלק מהם מטמא, אבל עדיין יכול במקצתן, אולי גם נגיעה במשהו מאוד מינימלי תטמא, תלמוד לומר, חזרנו לפסוק הראשון שאמר בהם. הכיצד, אז איך מקיימים גם את בהם וגם את מהם? עונה הברייתא עד שיגיע במקצתו שהוא ככולו, דהיינו עד שהוא ייגע בחלק מגוף השרץ, שיש שרץ שהוא בגודל הזה. ושיערו חכמים שהגודל הזה הוא בכעדשה, שכן חומת תחילתו בכעדשה. רבי יוסי ברבי יהודה חולק ואומר שהגודל הוא כזנב הלטאה. והסיבה אומר רש"י שזנב הלטאה מפרקסת לאחר שהיא נחתכה, וכך מפרש רבי יוסי ברבי יהודה את עניין המקצתו שהוא ככולו, הכוונה שיש בו חיות. לגבי זיהוי החומת, בתרגום ה-70 זה מזוהה כזיקית. רב סעדיה גאון זיהה את זה כחיה שאנחנו קוראים היום חומת. אבל רש"י מזהה את זה עם מין שרץ שקוראים לימגה, שהוא גדל בקליפה ההולכת ומעגלת תמיד כל כמה שגדל. והגודל של תחילת הניצר זה כקליפה של עדשה היא. זאת אומרת שרש"י זיהה את החומת עם השבלול, וקוטר הביצים של השבלול זה 2-3 מילימטר, שזה גודל של עדשה. ציטוט מהמשנה, עריות. שואלת הגמרא, והרי מכתב כתיבן? הרי הרבה פסוקים עוסקים בדיני עריות. עונה הגמרא, לא נצריכה המשנה אלא להשמיע לנו, הפכנו דף לביתו מאנוסתו דלא כתיבה. הוא מסביר רש"י, ביתו מאשתו הנשואה לו, עליה כתוב ערוות אישה וביתה, והמשמעות היא בין אם הבת ממנו, בין אם מאיש אחר, ברגע שהיא בת של אישה שנשואה אליו, הרי היא ערווה עליו. ויש פסוק אחר ששם כתוב ערוות בת בנך או בת ביתך, ומעמידה את זה הגמרא במסכת יבמות בביתו מאנוסתו. אבל בפסוק הזה מופיע רק בת ביתו ובת בנו, הבת מאנוסתו לא נאמרה בפסוק. ולכאורה שואל רש"י, הרי זה קל וחומר. שהרי אם התורה אמרה שהנכדה שלו מצד בנו או הנכדה שלו מצד ביתו באיסור ערווה עליו, אז ודאי שביתו מאנוסתו תהיה באיסור ערווה עליו. אומר רש"י שאין מזהירין מן הדין ואין עונשין מדין קל וחומר. אלא רק בדיני ממונות ומצוות עשה והלכות עבודה ופסולי קודשים שבהם אתה למד קל וחומר, אבל לא עזרות ועונשין. אז אם כך, מיכן למד איסור עריות על ביתו מאנוסתו? דאמר רבה, אמר לי רבי יצחק ברב דימי, עתיה זה נלמד בגזרה שווה הנה הנה, עתיה וזה נלמד בגזרה שווה זימה זימה. הוא מסביר רש"י שלומדים גזרה שווה מהמילים הנה הנה לעניין איסור, ולומדים גזרה שווה מהמילה זימה זימה לעניין עונש בשריפה. שכתוב לעניין ביתו מנישואין את הפסוק שערה הנה זימה היא, וכתוב לעניין ביתו מאנוסתו כי ערוותך הנה. אז לומדים בגזרה שווה מהמילה הנה שמופיעה בשני הפסוקים, מה הנה האמור בביתו מהנישואין עשה הכתוב את ביתו כבת ביתה וכבת בנה, לעניין איסור ערווה עליו, אף בביתו מאנוסתו עשה הכתוב את ביתו כבת ביתו וכבת בנו. ולעניין עונש לומדים זימה זימה לעניין שריפה. שמאחר שכבר למדנו שביתו מאנוסה הדין שלה זה כמו ביתו מהנשואה לו, שלעניין ביתו מהנשואה לו כתוב זימה היא, אז אם כך, זה כאילו זה גם כתוב לגבי ביתו מאנוסתו. וזה אומר שגם העונש על גילוי עריות בביתו מאנוסתו זה שריפה. שהרי על ביתו מנשואה לו כתוב, איש אשר ייקח את אישה ואת אמה, זימה היא באש ישרפו אותו ואת הן. אז בא הלימוד של המילים זימה זימה, הוא מלמד שגם העונש על ביתו מאנוסתו זה שריפה. ננסה לסכם את הלימוד מהפסוקים. בויקרא פרק י"ח פסוק י"ז כתוב, ערוות אישה וביתה לא תגלה, ומדובר על הבת של אשתו, ויש איסור גם גילוי עריות עם בת בנה או בת ביתה. בפסוק י' לעומת זאת, מדובר על איסור עריות עם בת בנך או בת ביתך, ולא נאמר שמדובר על נכדה שלו מאשתו, ודרשה הגמרא ביבמות שמדובר על נכדה מאנוסתו. ובשני הפסוקים השתמשה התורה במילה הנה, ולכן למדה הגמרא בגזרה שווה, שגם בת אנוסתו שלא מוזכרת בפסוק י' גם היא נמצאת עליו באיסור עריות. ועכשיו נעבור לעניין לימוד העונש. י"ז השתמשה התורה במילה זימה. אותה מילה מופיעה גם בויקרא פרק כ' פסוק י"ד שכתוב, ואיש אשר ייקח את אישה ואת אמה, זימה היא באש ישרפו אותו ואת הן, ולא תהיה זימה בתוככם. זה אומר שהמילה זימה מתייחסת לעונש שריפה באש, וכמו שהלימוד זימה זימה לימד על עונש שריפה לביתו מאשתו, גם לימוד הגזרה שווה הנה הנה לימד על עונש שריפה לביתו מאנוסתו. ציטוט מהמשנה, הן הן גופי תורה. שואלת הגמרא, הניעין, הנחלו? האם רק אותם דברים שמפורשים הם גופי תורה, אבל ההלכות שלא מפורשות כל כך הם לא גופי תורה? אלא עונה הגמרא, אימא, תאמר שצריך לגרוס במשנה, הן והן גופי תורה. דהיינו, גם אלו וגם אלו הם גופי תורה, בין אם הם נלמדו מפסוקים ובין אם הם נלמדו ממסורת. בשעה טובה הדרן הלך פרק ראשון, הכל חייבין, אנחנו מתחילים פרק שני. אומרת המשנה, אין דורשים בעריות בשלושה, דהיינו שני אנשים והמורה, ולא במעשה בראשית בשניים, דהיינו תלמיד אחד והמורה, ולא במרכבה ביחיד, אפילו אם אין שם אלא אותו לבדו, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. והגמרא תסביר את המשפט הזה. כל המסתכל בארבעה דברים רטוי לו, מלשון רצוי לו, כאילו לא בא לעולם. ומה הם ארבעת הדברים? מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור. הוא מסביר רש"י, מה למעלה מהרקיע שעל ראשי החיות המתוארות ביחזקאל, ומה למטה מהם, ומה לפנים דהיינו חוץ למחיצת הרקיע לצד מזרח, ומה לאחור לצד מערב. ממשיכה המשנה, וכל שלא חס על כבוד קונו ומסתכל בארבעת הדברים האלה, רטוי לו, דהיינו רצוי לו, שלא בא לעולם. שואלת הגמרא, אמרת ברישא ולא במרכבה ביחיד. והדר, ואז חזרת ואמרת במשנה, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. הוא מסביר רש"י, הרי בהתחלה אמרה המשנה ולא במרכבה ביחיד, אז כיוון די יחידי הוא והוא לא שומע מפי הרב, על כוחך צריך לומר שהוא לומד את זה מדעתו. ובכל זאת אסרת עליו את הדבר. אז איך חזרת ואמרת, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו, שאז מותר לו. ותרצת הגמרא, הכי כאמר, כך צריך להבין את המשנה. אין דורשים בעריות לשלושה. דהיינו, לא כמו שהבנו קודם, המורה ועוד שניים, אלא שהמורה לא דורש לשלושה תלמידים, ובאותו אופן, ולא דורשים במעשה בראשית לשניים, דהיינו המורה לשני תלמידים, ולא דורשים במעשה במרכבה ליחיד, דהיינו שהמורה לא דורש ליחיד, אלא אם כן, היה חכם ומבין מדעתו, שבמקרה כזה, כן מותר לדרוש לו במעשה מרכבה. ציטוט מהמשנה, אין דורשים בעריות בשלושה. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה סיבת הדבר? אילי, מה אם תאמר שזה משום דכתיב, איש איש אל כל שאר בשרו, ונדרוש שאיש איש מיעוט רבים תרי זה שניים, ושאר בשרו זה אחד, ואמר רחמנה בהמשך הפסוק, לא תקרבו לגלות ערווה. דהיינו ששלושה אנשים לא ילמדו ביחד ענייני עריות. אבל אם כך, אלא מעתה, דכתיב, איש איש כי יקלל אלוהיו, או שכתוב, איש איש אשר ייתן מזרעו למולך, החינמי, כאן גם נפרש, כאילו מדובר דווקא על שני אנשים? ודאי שלא, אלא, הנו מבעלי, זה נצרך ללימוד שזה בא לרבות את הנוכרים, שגם הם שמוזרים על ברכת השם, שאסור להם לקלל את ריבונו של עולם, ועל עבודה זרה כישראל. אז אם כך, הינמי, גם כאן מה שכתוב, איש איש אל כל שאר בשרו, מבא אלי זה נצרך להלכה, לרבות את הנוכרים שמוזרים על העריות שאסורות עליהם כישראל. אז אם כך, חוזרת השאלה, מה הטעם שאין דורשים בעריות בשלושה? עונה הגמרא, אלא צריך ללמוד את זה מדכתיב, ושמרתם את משמרתי. שהמילה ושמרתם מיעוט רבים תרי, שניים, והמילה משמרתי זה אחד. ואמר רחמנה, ואמרה התורה בהמשך הפסוק, ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם. דהיינו ששלושה תלמידים לא ילמדו את ענייני הראיות, כדי שהם לא יבואו לעשות כתועבות הגויים. מקשה הגמרא, אלא מעתה דכתיב גם כן לשון של ושמרתם את השבת, או שכתוב ושמרתם את המצות, או שכתוב ושמרתם את משמרת הקודש, החינמי? האם גם כאן נסביר שזה מתייחס דווקא לשני אנשים? אז אם כך שוב חוזר את השאלה, מה המקור שאין דורשים בעריות בשלושה? אלא אמר רב אשי, מהי הכוונה אין דורשים בעריות בשלושה? אין דורשים בסתרי עריות בשלושה. הוא מסביר רשי, שסתרי עריות הכוונה איסורי עריות שאינן מפורשות, כגון ביתו מאנוסתו ואם חמי ואם חמותו, שהאיסור שלהם נלמד מדרשה. ושואלת הגמרא, מה איתה, מה הטעם של הדבר? סברהו, זה עניין הגיוני, כי בית רי שני תלמידים, קיית וקמי רביו, כשהם יושבים ולומדים לפני הרב שלהם, חד שקיל וטרי בעדי רבי, תלמיד אחד נושא ונותן עם הרב שלו, ואידך והתלמיד השני מצלי אודני, מטה את האוזן שלו לגמרא, ללימוד שלהם. וכך שני התלמידים יודעים מה הרב אומר. לעומת זאת, תלתה, כשיש לנו שלושה תלמידים, חד שקיל וטרי בעדי רבי, אחד נושא ונותן עם הרב, והנח תרי והשניים האחרים, שקלו וטרו בעדי הדדי, הם נושאים ונותנים, הם לומדים אחד עם השני, ולא ידי מייקה אמר הביו, והם לא יודעים מה אמר הרב שלהם, וזה גורם ועטו למישרא איסור הבעריות, שהם יבואו להתיר איסורי עריות. מקשה הגמרא, אבל אי הכי, אם כך, אז כל התורה נמי. גם בשאר הדינים בתורה נחשוש, זה יכול לגרום לטעות. מתרצת הגמרא, עריות שני. ענייני עריות שונים. דאמר מר, גזל ועריות נפשו מחמדתן ומתאווה להם. ולכן היצר הרע של התלמיד ישכנע אותו שהוא כן יודע מה הרב אמר. ולכן זה שונה משאר הדינים של התורה. מקשה הגמרא, אי הכי, אבל אם כך, גזל נמי. הרי בגזל גם יצר הרע מטעה את האדם. למה לא אמרנו שגם דיני גזל אסור ללמד לשלושה תלמידים? עונה הגמרא, עריות בין בפניו בין שלא בפניו נפיש יצרי, יצרו גדול ומתאווה. גזל בפניו נפיש יצרי, אבל שלא בפניו לא נפיש יצרי. היצר מתאווה לגזל רק כאשר הוא נמצא בפניו, אבל שלא בפניו הוא לא מתאווה לו כל כך, ולכן יש הבדל בין לימוד דיני עריות לבין לימוד דיני גזל. ציטוט מהמשנה, ולא במעשה בראשית בשניים. שואלת הגמרא, מנענה מילי, מה המקור לכך שאין שניים שואלים במעשה בראשית? עונה הגמרא, דתנו רבנן ששנו רבותינו בברייתא, על הפסוק כשאל נא לימים ראשונים, והמילה שאל היא בלשון יחיד. זה אומר שהיחיד שואל ואין שניים שואלים, אבל אולי יכול לשאל אדם על דברים קודם שנברא העולם. תלמוד לומר בהמשך הפסוק, למין היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ. ומכאן נלמד שאדם לא ישאל מה היה קודם שנברא העולם. אבל אם כך, יכול לא ישאל אדם מששת ימי בראשית? שהרי כתוב למין בריאת האדם, שרק משם יש לו רשות לשאול, והאדם בערב שבת נברא. עונה על כך הגמרא שזה כן מותר, תלמוד לומר, לימים ראשונים אשר היה לפניך. דהיינו שיכול לשאול מי יום ראשון, דהיינו מבריאת העולם. וממשיכה הברייתא, יכול לשאל אדם מה למעלה ומה למטה, מה לפנים ומה לאחור, תלמוד לומר, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, שהמשמעות היא שמיליה מקצה השמיים ועד קצה השמיים אתה שואל, ואין אתה שואל מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור. עד לכאן דף י' א'.